שלום וברכה, אנחנו ממשיכים. בספר לנבוכי הדור, פרק למד זין, מת רבנו אור האורות הרב קוק, זכותו גן עלינו אמן, עמוד 184, דיבור המתחיל והנה. והנה כפי המצב הטבעי, כל זמן שאדם משתלם ובא למידה של עבודת השם, שממילא נכללות באהבתו ויראתו, איננו צריך שום לימוד על ההצלחה הנצחית, כי הוא מרגישה בעומק לבבו בהרגשה טבעית. על מה הוא מדבר? על עולם הבא. כן, עולם הבא, יש טענה באקדמיה שמכיוון שעולם הבא לא הוזכר בתנך, אז זה אומר שבתקופת התנך לא האמינו בחיי העולם הבא. עד כאן הטענה.
לא האמינו.
מה אתה רוצה? לא האמינו. אז זה משנה. החוקר דן בשאלה מה היו האמונות של אבותינו בזמן בית ראשון. בסדר? המסקנה, מה? אז גם על זה כבר מתחיל להיות סיבוך, אבל בימי הביניים כל זה הצלחה הנצחית, שבזה אתה יכול להכניס מה שאתה רוצה, תחיית המתים, גן עדן, איך שאתה רוצה. העיקרון הוא הישארות הנפש. והטענה של המבקרי, גם לא רק מבקרי המקרא, אבל מבקרי היהדות, זה שהרעיון של עולם הבא הוא רעיון חדש בעם ישראל, נולד בימי בית שני בהשפעה של הפילוסופיה היוונית. ולמרות שאפשר להוכיח בצורה אובייקטיבית ביותר מתוך קריאה בלתי משוחדת, לקרוא בתנך עצמו שאנחנו רואים שאבותינו כן האמינו בחיי העולם הבא, אבל מה שברור זה שהמרכזיות של עולם הבא בזהות היהודית לא הייתה קיימת אז. כלומר, כשאתה רואה יהודי טוב, ירא שמיים של הדור הקודם לפחות, עולם הבא זה אצלו מרכזי מאוד. בימי בית ראשון, שמו את זה בצד, זה לא עניין אף אחד. חוץ מכמה יחידים. עכשיו, כן, ודאי. למשל, תקרא את הפדון, כלומר, האם גם היוונים האמינו בחיי העולם הבא, קרא פדון של אפלטון. אתה תראה שמה דיון מאוד יפה על זה, וגם ספר גורגיאס של אפלטון. אתה רואה שמדברים על זה. לא כולם באמת, יש כאלה שכפרו, אבל באופן כללי הרעיון של הישארות הנפש זה דבר שהיה קיים. עכשיו, מה שמעניין אותנו זה בימי בית ראשון. אז הרב מסביר באורות, בצורה יותר רחבה מפה, שבימי בית ראשון, מה שהיה חשוב באמת זה עולם הזה. העולם הבא זה של היחיד. ועולם הזה זה של הכלל. למהלך עדות בישראל בעמוד כ"ח משהו באזור. כן. זאת אומרת שעוצמת החיים הייתה כזאת, מה אתה רוצה? עוצמת החיים הייתה כזאת בימי בית ראשון, גמרתם לפטפט שם ביניכם. בימי בית ראשון עוצמת החיים הייתה כזאת, שזה מילא את הנפש, ללא צורך בכל לימוד מוסדר. כן, כלומר, ספרות כמו שאנחנו מוצאים אצל הרבנים, כמה מדורים יש בגן עדן, כמה בגיהינום, וכמה מערכת חיית המתים, כל הדיונים האלה לא מצאו מקום בנפש הישראלית של אותם הימים, כי היינו עסוקים בעוצמת החיים עצמם. זה מה שהרב אומר כאן. והנה, כפי המצב הטבעי, אני קורא עכשיו בתוכו של הבפנוכו, והנה, כפי המצב הטבעי, כל זמן שהאדם משתלם ובא למידה של עבודת השם שממילא נכללות באהבתו ויראתו, איננו צריך שום לימוד על ההצלחה הנצחית. הצלחה הנצחית, ביטוי של ימי הביניים כדי לציין את הישארות הנפש. כי הוא מרגיש אותה הכוונה, בעומק לבבו, בהרגשה טבעית, הוא מרגיש גם כן שקרבתו לאור השם אחד, אדון כל העולמים, היא תביאהו, אותו ואת עמו ואת כל המין האנושי באחרית לתכלית הנצחית הנשגבה. כלומר, זה כל כך מובן מאליו שזה אפילו מצחיק להזדקק לדבר על זה. אמנם, כאשר נשברה טבעיות הנפשות, אז היה צורך להעמיד בלימודים את מה שנחסר בטבע. בוא נעמיד את זה ככה, הפילוסופיה באה אחרי החיים ולא לפני החיים. כלומר, זה לא שבני אדם קודם כל התעסקו בפילוסופיה ואז החליטו לחיות, אלא בני אדם קודם כל החליטו לחיות, ואז גם עשו מזה פילוסופיה. בסדר?
אם הייתי חושב
כמו שלמשל גם רפואה נולדה אחרי שיש גוף. לא הרופאים המציאו את הגוף, אלא הגוף הזקיק את לימוד הרפואה. נכון? אז גם פה זה אותו עיקרון, שכאשר נשברה טבעיות הנפשות, אז היה צורך להעמיד בלימודים את מה שנחסר בטבע. והנה, כיוון שישראל עלו למידה זו של הרגשה בתכלית נשגבה ואדירה, לא היה אפשר כלל שתספיק להם אפילו לכישורם הלאומי, רק ההרגשה הלאומית לבדה, כי סוף סוף ההרגשה הלאומית רק ברגש יסודה. וכאשר ישאל איש עליה לברר מהי תכליתה, לא ימצא מענה. כלומר, אם תגיד שיש, שיש צורך באמונה הדתית כדי לחבר את האומה. כן, הרי איך אומרים דת בלועזית? רליגיה. רליגיה. בא מרליגיו, רליגרה בלטינית, לחבר. כלומר, הדת היא זו שמחברת בין האנשים. אומר הרב, לחבר למען מה? למען שמירה על הזהות הלאומית, אומר הרב, מה זה זהות לאומית? זה סוג של רגש. כן, אדם הוא פטריוט, פטריוט של אומתו. טוב, זה טבעי, זה בסדר, זה בריא. אבל הוא לא פטריוט של אומה אחרת. באומה אחרת יש פטריוטיות אחרת. לכן אי אפשר לבנות את העולם האמוני רק מסביב לצורך של קיום האומה. בניגוד, מה שהרב כאן כותב, זה בניגוד להשקפות שהתפתחו במאה ה-19 וה-20, שהיהדות זאת תרבות לאומית, כן? היהדות כתרבות. כן? אז לא צריך דווקא להאמין ביהדות, אבל צריך לכבד אותה כי היא האגד שמחבר בינינו. אומר הרב, זה חלש מדי. כן? אז אומר כאן, והאומה, שכל רגש של דבר התלוי רק בהסכם ובדמיון שהיה מלא כל העולם כולו, שהוא עבודה זרה, נאסר עליה באיסור כל כך חמור ונתקשר עם תכונת לאומיותה וגורל קיום ממלכתה, לא תוכל להסתפק כלל ברגש דמיוני לבדו. על כן, הרי בימי התנ"ך, בזמן האדם העתיק, היו אלים, הייתה מיתולוגיה. אבל המיתולוגיה היה בעצם פרי הדמיון. זה פרנס את הדמיון. אף אחד לא ראה בחיים שלו לא את זהוס ולא את אפרודיטי. אז כל הפסלים זה בעצם ביטוי של איזשהו דמיון. אומר הרב קוק, כיוון שהיהדות בנויה על הרעיון של דחיית עבודה זרה, אז התוכן של הדמיון לא מספק את הצרכים של הנפש היהודית. כן.
אני לא מבין מה החורש של הפסקה הזאת, מה הרעיון שעובר.
הוא מסביר מדוע התחילו לעשות דיונים מופשטים בענייני נצחיות הנפש. כן. ברור, ברור, אבל כל הסיפורים שהם מספרים זה סיפורי הדמיון. עכשיו לא אמרתי שהדמיון הזה היה שקרי, אבל הוא סך הכל רק היה דמיון.
האנשה היא דמיון?
כן, האנשה היא דמיון. אתה אומר שההרים מדברים אליי. אדם שמדבר עם ההרים זרקוק לאשפוז. הבעל שם טוב הוא מכיר את היהדות. צריך לזכור שהחסידות בנויה על יסוד של יהדות. וזה מאוד משמעותי. כלומר, אתה מתחיל מהיהדות, היהדות מדברת על זה שיש בורא לעולם, ושהוא בורא בדברו, ודברו במילים, מילים אותיות, ואז אתה יכול לראות את זה בדמיונך בכל מקום.
רק האלוהים האחד הוא אנושי,
אפשר לומר, כן. האותיות הן ביטוי של האישיות. אם אתה ואני מדברים, אנחנו מדברים באותיות. נכון? ככה נראה לי. טוב, על כן, בהכרח הוא לעלות עימה למעלה יותר גדולה, דיינו לבאר לה. שמאחר שכל תעודת הלאומית היא קשורה באחדות אל אחד וכבודו בעולם, אם כן, כל מעשיה המוסריים, בין המוסר החברותי, בין המוסר הדתי, הם מנחילים אותה את האושר היותר נעלה, הקשור בהכרח בפעולת הצדק היותר נשגב. כלומר, המעשים שאנחנו עושים הם מעשים מוסריים, יש מוסר דתי, יש מוסר לאומי, חברותי, ובשביל מה זה טוב? כי זה המוסר החברותי של עם ישראל. ועם ישראל קשור לאלוהים, לאל אחד. לכן ברור שכל המנהגים של האומה מחברים אותנו אל האלוהות ומעניקים לנו חיי נצח. להבדיל, המייסד של הנצרות, ששמו היה פאולוס, אמר שהמצוות זה מכשול. כן? כלומר, אז למה יש כל כך הרבה מצוות? רצה הקדוש ברוך הוא לחייב את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. כן? ככה זה השיטה של פאולוס. לא, זה לא בצחוק, הוא אומר את זה. כלומר, האלוהים שונא את עם ישראל, לכן נתן להם הרבה מאוד מצוות, כי על ידי ריבוי המצוות יש יותר סיכוי לעבירות. אם יש תרייג מצוות, יש תרייג עבירות פוטנציאליות. אז ברור שאתה תחטא פעם אחת, ואז הלך עליך. כן? זה השיטה. עכשיו, כשפאולוס אמר את זה, אז הוא הציע לבטל את המצוות. אין הוויכוח פנימי בין תלמידי ישו, והגיעו למסקנה שצריך לבטל את המצוות. ואז השאלה היא, מה קושר ביני לבין אלוהים, אם לא המצוות? אז פאולוס אמר, האמונה. אמונה זה יותר טוב ממעשים. מעשים לא יושיעו, אמונה מושיעה. זה ביטויים שלו. עכשיו, אחרי שפאולוס הכריז על ביטול המצוות, הקהילה הנוצרית הראשונה באנטיוכיה התחילה לחיות חיי שחיתות מינית. פאולוס מזדעזע, שולח להם מכתב דברי מוסר ותוכחה, ואז הם עונים לו, אנחנו לא מבינים אותך, אתה אמרת שהכל מותר, כיוון שהתורה בטלה. ואז הוא עונה להם, הכל מותר, אבל לא הכל ראוי. כלומר, הוא לא חזר בו מהכל מותר, אבל הוא אומר, יש מחויבות מוסרית. אז אם יש מחויבות מוסרית, אז למה ביטלת את המצוות? כי אני לא רוצה שהקשר לאלוהים יהיה תלוי בהתנהגותי. למרות שההתנהגות הראויה היא להיות מוסרית. מה? באלוהים? לפי מה שלמדנו לפני 32 שניות, תלוי באמונה. אז למה אתה שואל עוד פעם? מה? המוסר לא קושר אותך לאלוהים, המוסר עושה אותך בן אדם, המנש, כמו שאומרים בלעז. בסדר? נכון, 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 נכון. לכן הגמרא אומרת שבוטלו שבע מצוות, היה צריך להחזיר אותם. לא יודע. מה אתה אומר? למה פאולוס השיג דווקא את הרעיון של האמונה? כי אמונה זה יותר קל. אבל מה להאמין? להאמין שישו הוא אלוה ושצליבתו מחפרת על חטאי האדם. אתה לא מאמין בזה? גיהנום. או על המקום. כן. עכשיו, הרב כאן מגיב לדבר הזה. הוא אומר, כיוון שהמוסר שלנו זה מוסר שלנו, ואנחנו קשורים לאלוהים, לכן ברור שמוסרנו מקנה לנו דבקות באלוהים. כן? זה בדיוק הפוך מפאולוס. טוב, הרב קוק היה רב. טוב. אם כן, כל מעשי המוסריים של האומה, בין המוסר החברותי ובין המוסר הדתי, הם מנחילים אותה את האושר היותר נעלה, הקשור בהכרח בפעולת הצדק היותר נשגב, ובה אשר. האמת היא שהצדק היותר נעלה הוא מצילח גם כן את הפרטים לעד ולעולמי עולמים, על כן נתפרש אז כבר לכל הקהל מה שהיה ידוע מקודם ליחידי סגולה, עניין ההצלחה הנצחית הפרטית ותחיית המתים, ועם זה נתקשר הכל במושג הלאומיות. כן, גם פה יש הפניה לאורות עמוד קופיוד, מה ששאלת. כן, זאת אומרת ש... הרעיונות האלה, תחיית המתים, עולם הבא, אם היית שואל אדם בימי בית ראשון, תגיד, מה יקרה לך אחרי המוות? יעונה, לא יודע, אף פעם לא עסקתי בשאלה הזאת, יש לך שאלות מוזרות, לך לנביא. הנביא מן הסתם חשב על זה, יש לו מה לומר לך. כן, אבל זה היחידי סגולה שעסקו בשאלות האלה, כן.
מה זה בין אותו נוצרי שפלאות פארוס, נאמר לו, לא מכה מצוות, לבין יהודי שלא מכה מצוות?
יהודי שלא מקיים מצוות, יש כל מיני סוגים של יהודים שלא מקיים מצוות. יש אחד שלא מאמין במצוות, יש אחד שיש לו חולשה. מומר לתיאבון, מואר להכעיס.
אז מה
ההבדל
בין אותו
נוצרי ואותו יהודי? לא, פאולוס טוען בשם אלוהי התנך שהמצוות בטלו.
מה
אתה אומר
שהיהודי שלא
מקיים
מצוות, הוא לא אומר...
הוא לא אומר שאלוהים אמר לו לקיים מצוות. הוא אומר, או שאלוהים מעולם לא ציווה, או שיש לי חולשות. בסדר? לא הבנתי.
האם הרעיון של האמונה הוא מובא מהתנך על ידי פאולוס? שהוא המציא את זה לפרידה מפרידים דיננו.
זו שאלה מאוד מעניינת. הרי יש פסוק, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בחסד, בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, והרסתיך לי באמונה, וידעת את השם. אז יש מכלול, כן? אצלנו יש גם אמונה, גם מעשים. יש פסוק בקהלת מאוד מעניין, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא. מה זה את האלוהים ירא? מה זה ירא? זה אמונה. אחר כך יש המשך. ואת מצוותיו שמור, גם המעשים.
למה?
כי ירא זה סוג של מערכת יחסים עם אלוהים. מה זה אמונה? מה זה אמונה? זה חיבור. כן. נזמה? תלוי איזה... אני חוזר על שאלתך. האם אין פה דמיון למה שהיהדות אומרת, שמכיוון שעם ישראל לעולם לא יעזב גם אם יחטא, אז יוצא שהמעשים לא מושיעים. זה מה שאתה אומר, נכון? אתה רוצה תשובה? טוב, התשובה היא מה שהרב קוק אומר באיגרת תקנה. על שתי המדרגות בקדושת ישראל. שהם? היו. בחירה, נו. זו, אז מצד הסגולה זה לא מתבטל. מצד הבחירה זה מתבטל. לא עוד, אלא שברית קרותה שבזמן הזה לא תופיע הסגולה, אלא במידה והבחירה מסייעתה. נכון? אז ענינו? ענינו, אוקיי.
מה עושה פאולוס עם הפסוק בקהלת?
מה פאולוס יעשה עם הפסוק בקהלת? וואי, זה באמת מטריד אותי. ממש מטריד אותי. לא, הוא יסביר שהמצוות זה לא מצוות. טוב, והנה. מי שירצה להעמיד רגש לאומיות בישראל בצוויון פחות תכליתי, מכפי מה שכבר נתפרש להם, לא יוכל להצליח. כלומר, אם אתה תעשה לאומיות יהודית שאין מטרתה דבקות באל, לא ילך לך. למרות שזה לכאורה מה שמוכרים לנו. יש לאומיות יהודית, בלי קשר לקדוש ברוך הוא, נכון? כן, הלאומית החילונית. בעצם הרב כאן כותב נגד הציונות. אבל לזכור, בתקופה שבה הרב כותב, יש לו ביקורת חריפה נגד הציונות וכל המסרים שלו. 39. זה קצת כמה חודשים לפני עלייתו לארץ. אז מה שאומר כאן הרב, והנה, מי שירצה להעמיד רגש לאומיות בישראל בציוון פחות תכליתי מכפי מה שכבר נתפרש להם, לא יוכל להצליח. כי אפשר להוריד אומה ממרום ערכה שכבר עלתה לו. כלומר, כבר הגענו לשיאים, אתה לא תצליח להפוך את היהדות לפולקלור. וכיוון שכבר בא עמנו למידה זו, שרגש ההסכמה הלאומית ביותו בלתי נקשר עם יתר השאיפות הכלליות הנתבעות מטובי בני אדם, והיותר נאדרים שבחושבי מחשבות שבקרב המין האנושי, לא ייקח את ליבו. על כן, אנחנו צריכים תמיד להרחיב החינוכים והלימודים במלוא מובנם, להודיע ולהיוודע איך שהרגש הלאומי שלנו הוא מקושר עם הרגשות היותר רחבים והיותר אדירים שיכולים למצוא במרחב המחשבה והרעיון. כן, פעם אני זוכר ברדיו הישראלי, זה היה בגלי צהל, זל. שם אחד ה... אסור להזיז גוסס, הבנתי. אז שם אחד העיתונאים אומר לאחד הרבנים, תגיד, מה הקשר בין אלוהים לשאלות טריטוריאליות? כן, כלומר, אלוהים זה בתוך הלב פנימה, מה אתה מערבב בזה פוליטיקה? כן, ענה לו אותו רב, בלי התנך לא היית פה. זה שהוא ענה. טוב, אז זה מה שאומר כאן. ככה קיבל זה, ככה רזי הבין בסוף. וכיוון שכבר בא עמנו למידה זו, שרגש ההסכמה הלאומית, ביותו בלתי נקשר עם יתר השאיפות הכלליות הנטבעות מטובי בני אדם, והיותר נדרים שבחושבי מחשבות שבקרב המין האנושי לא ייקח את ליבו, על כן אנחנו צריכים תמיד להרחיב החינוכים והלימודים במלוא מובנם, להודיע ולהיוודע איך שהרגש הלאומי שלנו הוא מקושר עם הרגשות היותר רחבים ויותר אדירים שיכולים להימצא במרחב המחשב הרעיון. ועם זה, לברר שלא נוכל כלל להגיע לאותן החמודות הנאצלות שהן מסעת נפש של בחירי האנושות, כי אם באמצעות עשיית חובתנו לעמנו, שהוא נעזר בגבורת הרעיונות היותר נעלים בתורתו ויד השם אשר עליו. כלומר, הוא בא לשלול את הרעיון שהדבקות האלוהית יכולה לחסוך מעצמה את המעבר דרך עם ישראל. אם בדרך זו נלך, אשר אומר הרב, זה, עכשיו אתה צריך לשכנע אותי, זאת אומרת, אחרי שאמרת שזה מה שצריך לעשות, תשכנע אותי שזה נכון. אם בדרך זו נלך, נעשה ונצליח ונוכל להרחיב ולהדיר את כבוד הרגש הלאומי עד למידה זו, שכל אחד מישראל לא ימצא את אושרו, את מנוחת נפשו הטבעית, ועם זה את מילוי חובתו היותר נדרה לשם השם אלוהי ישראל, כי אם ביותו זריז, בכל כוחותיו, להשלים את כל מה שהוא חייב לעמו. מה זה מה שהוא חייב לעמו? דהיינו, שיוציא אל הפועל כל מה שיש בכוחו לעשות, בין לבדו, בין על ידי שיתופו עם כל העם כולו, כל העם יחדיו, לטובת האומה בחומריותה וברוחניותה בכל הצדדים היותר רחבים, באופן זה נצליח בעזרה ונעשה ונצליח בעזרת השם. כלומר, הוא רוצה שתקיים את כל המצוות. כולל המצווה לשלם מס הכנסה. וזה מצווה זו, שומת לשים עליך מלך. כן. מלך גובה מיסים. שמה יש מלך? כן, אבל אחר כך תשים עליך המלך, מה הוא עושה המלך? אומר הרמב״ם, המלך זה מי שמונטה שלו יוצא. זאת אומרת שהמטבע שלו מקובל. אם יש מטבע, סימן שיש מערכת מיסים. אז יוצא שכאשר אני משלם מס הכנסה, אני מקיים מצווה. לא משלם מס הכנסה, אני עבריין, פסול לעדות. כן, גם תמיד כשאני מדריך חתנים לקראת החופה, אני אומר לגבי העדים, אתה צריך להביא עדים שמשלמים מס הכנסה. ברור. יש עוד כמה מצוות, כגון למשל, להילחם כשיש מלחמת מצווה. למה זה מצחיק? זה מצווה. יש עוד כמה מצוות, למשל, שאדם אסור לו להתפרנס מן התורה. כן, כי זה אברך בכולל, לכאורה, יהיה פסול לעדות בחופה. מה כתוב? לא, זה לא הנהגת חז"ל, זה מפורש, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוהי. אומרים חז"ל, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. אתה אומר, זה לא, טוב, אנחנו יכולים בכל זאת להכשיר אותו לעדות. בסדר, אתה יודע מה? שכנעת אותי. יכול להיות, יכול להיות. טוב. כן. אם בדרך זו, כן, אז, אבל, אם יעלה על הלב לקצר את המטרות ולקמץ את כל הכוחות הרוחניים רק על רגש לאומי מקוצר שיוכל למשוך רק בדרך הרעי לב עמים כאלה שמצד טבעם היו יכולים עדיין להימשך אחרי כל הרגש שאין לו יסוד שכלי, כמו שלמשל בתקופתו של הרב, בתקופה ההיא, הבולגרים דרשו עצמאות מדינית. בשם מה? בשם זכות ההגדרה העצמית של הלאומים. רעיון שנולד במאה ה-19, יש לכל עם זכות להגדיר את עצמו. אז זה אומר הרב, זה מה שאתה רוצה לעשות מהציונות. לולא שמצד אורן של ישראל, שנגע עליהם בצירוף כמה סיבות, הוציאה מעט ממצב שפל זה ועוד לא לגמרי, עניין זה אף על פי שנראה שהוא דרך קצרה, ומעטה אתה רוצה לעשות לאומיות רגשית, ומבלעדי תורך של תיקון מעשים ותשובה לשם השם אלוהי ישראל ותורתו ושמירת בריתו, נוכל להשריש רגש לאומי בעם, מכל מקום היא דרך ארוכה מאוד. כלומר, זה נראה לך דרך קצרה, אבל היא באמת ארוכה. שרגש זה, שהוא איננו כלל לפי מידתן של ישראל, לפי גודל נפשם, לא ייקח את הלב בחוזקה, ואין עמו אותו הגאון של שם השם אלוהי ישראל, הנקרא על עמו ונחלתו, על כן לא יוכל כלל להתמיד ולעשות פרי. מה אתה אומר?
בכל זאת
אומר כן, אנחנו רואים בפועל שהציונות החילונית תופסת מקום מאוד רציני, והיא מגיעה לידי משבר. היא מגיעה לידי משבר, במיוחד בעקבות מלחמת שמחת תורה. יש איזה משבר של ההומניזם הציוני. עכשיו, האם זה אומר שזה נגמר? לא, זה לא נגמר, וצריך לרומם את זה, אבל צריך להבין שיש התמודדויות קשות בצד החילוני, עם המציאות. אצל אנשים, למשל, פעילי שמאל קיצוניים מהעוטף, שפתאום גילו שהחברים שלהם מונסים בנות, זה לא בדיוק מתאים. כן. כן, אפשר, יש הרבה משברים. גם הציונות הדתית, אגב, יש לה את המשברים שלה, וגם העולם החרדי יש לה המשברים שלו. כן, אם כבר נהיה, בוא נהיה הוגנים. לכל מגזר יש המשברים שלו. אתה צודק, כן, אפשר לסמן פסגות כאלה, אני מסכים. רק אני אומר שזה לא לינארי. יש כל מיני סוגים. אז, טוב, עמוס עוז אומר שכשהוא ראה את אנשי גוש אמונים עולים על הגבעות של השומרון עם הדובון שלו, הוא הרגיש שגנבו לו את המדינה. כן, יש בזה משהו. גנבו לו את הדובון. כן, כנראה שלא יעלה לדעת בציבור החילוני לגנוב דובון או וסט או משהו כזה. כן. על כן, אין לנו דרך אחרת לבצר את בדק חומת בית ישראל. כי אם בעצה כתובה על ספר תורת השם אלוהי ישראל, ושבת עד השם אלוהיך, בכל ובכל ובכל נפשך, ושב השם אלוהיך את שבותיך ורחמך, ואחר השם אלוהיך על הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, ויתפך וירבך מאבותיך. די לנו להספיק בילדי נוחרים, ולהתעלם מהבנת כוחנו העצמי, הטבעי והמקורי. זה פסוק בישעיהו, בילדי נוחרים יספיקו. מה זה בילדי נוחרים יספיקו? שצורכים את התרבות של הגויים. כן, כמו לספק. כן, ספק. אז אנחנו צריכים להפסיק להלעיט את עצמנו בילדי נוחרים, כלומר בתכנים של התרבויות האלה, ולהתעלם מהבנת כוחנו העצמי הטבעי והמקורי, שבו אנחנו מיוחדים מכל עם ולשון, בתור אומה אחת יחידה בעולם ששם השם נקרא עליה בכללות, וחותם אלוהי עולם חתום על תולדתה, השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. כן, האמת היא שזה יותר קל לעומדים מבחוץ להבחין בזה. זאת אומרת, האומות בימינו, רואות במדינת ישראל על מכלול מגזריה תופעה חינוך תופעה תנכית בלב העידן המודרני. כן. כן, ברור. או בתור איום ולכן יש להם התנגדות, או בתור אהדה ולכן יש להם אהדה. בסדר? אנחנו לא מבינים, כי אין בעל הנס מכיר בניסו. כשם שאין בלגן, מכיר בבלגן.
אז איך עושים מהמצב?
אתה יודע, יש בעבוד רבי נתן, כתוב שכשפרעו רדף אחרי בני ישראל, זה בפרק 33, בעבוד רבי נתן. פרעו רדף אחרי בני ישראל, ואז בני ישראל אומרים, למשה, תעשה משהו. מרים את מתהו, פותח את הים. ואומר להם, קומו עברו. אמרו, לא, לא עוברים. למה? זה לא יבש. כן? אז זה, אז הוא מייבש את הים. אז קומו עברו. לא, אי אפשר, כי זה לא, זה לא קשיח. שמה יש, אני חושב, 15 דרישות של בני ישראל, לפני שהם מסכימים לעבור את הים. שהלכאורה פרעו מאחוריך. אתה עכשיו עובר את האירוע המשמעותי ביותר בהיסטוריה, ואתה מתחיל לעשות בעיות. אבל צריך להבין שכשאתה בתוך אירוע גדול, מה שמטריד אותך זה האם יש חלב לבקבוק של התינוק. זה מה שחשוב. או? עכשיו, למה זה? יש איזה גם סיבה. אם היית מבין את גודל השעה, לא היית יכול לתפקד. כלומר, אם היית אומר, אני עכשיו חווה את המאורע החשוב ביותר בהיסטוריה, אז אתה יכול בכלל להישאר בשקט? היית משתגע. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה סתיר ממך את זה?
אז כאילו, מה העבודה של הפוליטיקאים, שבצעו מנסים לשנות את המציאות שלנו לטובה, בסוף אנחנו צריכים להתמקד אולי בדברים שונים, ואתה לקדוש ברוך הוא לעשות את העבודה.
הקדוש ברוך הוא עושה את העבודה בכל מקרה. כל אחד עושה את העבודה שלו, וריבונו שלם משתמש בשיגעון של זה, בדבקות של זה, במסירות שלו, באינטרסים של זה, ומזה הכל מתקדם. למשל, מישהו אמר, מי ששחרר את הגופה של פלוני, זה רק צהל. אף אחד אחר לא. בסדר, זה החלטה לראות את הדברים רק... אומרים, דור, בני הדור כפני הכלב. מה זה הכלב? כשמקים את הכלב, הוא נושך את הקצה של המקל, ולא את מי שמחזיק במקל. כן.
אז בעצם, מה
שהרב מתאר
זה באמת
מנגנון
שפועל על האינטרסים של האנושות, ואנחנו בעצם צריכים לחשוף את זה, כן לגלות את השם...
זה תמיד טוב לגלות, בשביל זה הוא כותב. למה הוא כותב?
למה זה קיים?
כדי שיוכלו להתקדם. הרבה פעמים, למשל, אם אני אבקש ממך, למשל, לצעוד מאיפה שאתה יושב עד הקיר השני. אבל תוך כדי מודעות לכל שריר, כל שריר שאתה מזיז. אתה תגיע או לא? לא תגיע. אבל אם לך תרוץ, יש שם משהו, תגיע. זאת אומרת שהרבה פעמים יש צורך שהעלמה של מה שקורה. ואפילו הפילוסופיה האנושית הקלאסית, שבא לשאוף לילי הנשגבות ולברורם גם לפרסמם בהמון, הייתה גם כן מחוברת עם מצב לאומי חזק מצידם, ובאו לעולם עם כל התביעות היותר נאות והדורות שבצד היופי שבמחשבה, שדווקא עם הצלחה ומנוחה שתמצא באיזה עם, תוכל להתעורר בכל רוחבה. כמו שמתעוררים דווקא אז כל חוכמת יופי לשירה ולזמרה, לציור ולחיטוב, אני קורא בספר. זה בעמוד 187, כאשר יתברר לנו למדי ממצא הפילוסופיה וקורות העסקנים בה, ויחוסה מלאומיותם. כלומר, אומר הרב, בעצם זה לא כל כך שונה מן ההרגשה הלאומית של רוב האסכולות הפילוסופיות בעולם. למשל, הפילוסופיה היוונית הייתה לא רק פילוסופיה, היא הייתה גם יוונית. והיא זו שדחפה את הרגש הלאומי היווני, והצדיקה את הכיבושים של אלכסנדר מוקדון, מתוך תחושה של שליחות, של שליחות תרבותית. מה? היא זו. היא זו ש... כן, בסדר. יש איזוטופ, אבל זה לא קשור. תראה, הפילוסופיה הגרמנית הייתה מאוד גרמנית. הפילוסופיה ה... האמריקאית, יש דבר כזה? כן. דילגתי?
כן, כן. היינו
ב-186 בלהספיק, הסברת? אתם צודקים. טוב, הבא, נחזור אחורה.
בפסקה ואנו לכבוד.
ואני מקווה, כן. אני חושב ש... יש הסבר למה דילגתי על הפסקה, אני עוד לא מצאתי אותו, אני בעזרת השם נמצא. טוב.
יש לי שאלה.
כן.
מה
הקדוש ברוך
הוא מנסה להעלים איתנו עכשיו כדי לקדם את העניינים שלו? מתוך כל המציאות.
מה הקדוש ברוך הוא מנסה להעלים כעת כדי שנוכל להתקדם? אז תשאל אותי הקדוש ברוך הוא.
לא
יודע. תבין, אתה שואל מה הקדוש ברוך הוא? מסתיר. אז בהגדרה אתה לא יכול לשאול אותי. אלא אם כן אני הקדוש ברוך הוא, אבל אני לא חושב שזה נכון.
לא, אפשר להצביע שלא שאלה
למשורה,
מה יהיה החליט של כל
השביעי
באוקטובר?
לאן כל זה מגיע, כן, נכון. אנחנו רואים כבר שהשביעי באוקטובר עודד הרבה מאוד עירורים של בדבר הגדרת הזהות, שאלת הזהות. היא הולכת ועולה, ברור.
גם אם אנחנו
מי אנחנו, מה אנחנו, וכו'. כן? נכון, אין מסקנה. ועלינו לקוות, הנה, אני מציע לכם לקרוא שוב בעמוד 186. ועלינו לקוות שאותה התשובה שלא פעלה כל כך מצד חשבונות היחידים לעצמם, שסוף כל סוף מייתה את הצביון של היושר מלהתפשט במלוא רוחבו, תפעול אחרי ההתרוממות של הרגשה הלאומית, עם הידיעה שהיסוד העיקרי לכל שימות חומרית ורוחנית הוא נעוץ בערך דבקותנו, בכנסת ישראל וחפצנו בכבודה ועוזה, עד שהלימוד הנכון, באורה של תורה שנלמד לשמה, יביא אותנו להכיר ולדעת כמה נעלה ונשגבה היא האהבה הזאת, וכמה אצילות נפש ותקוות של אמת יש בה, וכמה היא קשורה בכל המון המחשבות היותר עליונות ונשגבות שיכולות להימצא בחוג האידיאלים האנושיים. מה הוא אומר כאן? הוא אומר, אנחנו צריכים גם לדעת שגם אם אנחנו נפגשים בניסיון של יצירת לאומיות מנותקת מאלוהים, אבל אנחנו יודעים שהיא מחוברת לאלוהים. כלומר, זה לא משנה מה העסקנים עצמם חושבים, אלא אנחנו יותר חכמים מהם ויודעים בידיעה פנימית שבתוך הלאומיות הישראלית מסתתר אור קודש. עכשיו, זה באורות שוב הרב מדבר על הרעיון שהיה בהונגריה להפריד את הרפורמים מהקהילה היהודית. אומר הרב קוק וגם הנציב מוולוז'ין, אומר זה רעיון הבל. כי עם ישראל זה תמיד עם ישראל. אז אתה יכול להילחם נגד הדעות, אבל לא נגד ציבור. ציבור הוא חלק ממך. מה? נאו. נו, מה המשך? התחלת טוב, נו. לא, הם לא נקראים נאו, לא זוכר, אלא נקראים נאו-לוגים. כן. זה למם שוז. עכשיו, אז נמלא רוח השם, לעבוד לטובת עמנו בארצנו, הוא כמו עושה תמיד השאלה, יש טענה חרדית מעניינת, הציונות קמה כדי להעביר את עם ישראל על דתו? שאלה, זה נכון או לא? התשובה היא שזה הרבה פעמים היה נכון. כלומר, חלק גדול מעסקני הציונות, באמת חשבו להשתמש גם בציונות, כדי לקבור את היהדות הדתית. מה? כי נאמרו ככה, עד עכשיו, מה ששמר את עם ישראל זה קיום מצוות, עכשיו יש לנו הגדרה חדשה, ארץ ושפה, אתה לא צריך את העשייה הדתית. בסדר? אז השאלה היא ככה, אם זה נכון שחלק מעסקני הציונות זה מה שהם חשבו, אולי אפילו רובם, אז השאלה מה עושים? התשובה יכולה להיות, אני אלחם בציונות, או אני אצטרף אליה. הרב קוק אומר, מצטרפים. למה מצטרפים? כי אנחנו יודעים יותר טוב מהציונים עצמם מה מניע אותם. מה מניע אותם? הרצון להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בגדלות בארץ ישראל. בסדר? אנחנו זה הרבנים. במקרה הזה הרב קוק. כן. אדם אחד יודע, זה מספיק טוב. כן. טוב, זה משהו אחר, כן. כלומר, אתה אומר, הקולוניאליזם קידם את הלאומיות הערבית כדי להילחם באסלאם. זה נכון. אגב, מייסדי הלאומיות הערבית היו נוצרים. היו ערבים נוצרים, כן, לרוב. כי זו הייתה הדרך היחידה לקבל איזושהי לגיטימציה במרחב המוסלמי. טוב. מה? יש טענה על הרבנים שלהם. נכון, זה לא בסדר. הם צריכים לחשוב כמו הרב קוק. זה לא בסדר שהם לא חשבו כמו הרב קוק. כי יש הבדל בין אדם שתפקידו לפסוק הלכה לגבי נקניקיות שנגעו בגבינה, לבין אדם שצריך להניג את כלל ישראל. הנהגת כלל ישראל זה פרמטרים אחרים לגמרי. ומי שזה התפקיד שלו לדעת את הדברים האלה, לא עסק בזה. בסדר? אז נמלא רוח השם לעבוד לטוב. יש ההקדמה של של בעל אם הבנים שמחה. היא מאוד מעניינת בנושא הזה. מכיר? בעל אם הבנים שמחה, הרב ישחר טייכטל בהונגריה, הוציא לאור את הספר שלו אם הבנים שמחה בשנת 1942. כלומר, בעיצומה, או 43, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, כשהשואה הולכת ואוכלת בעם היהודי. והוא כותב כך, אני וכל רבני הונגריה היינו עסוקים בדבר אחד, להכין את השיעור גמרא של מחר בבוקר. ולכן השאלה של הציונות לא עלתה אצלנו, כי היה ידוע שהציונות זה טרף. אבל עכשיו שאני רואה את המאורעות ואני צריך לברוח והישיבה שלי כבר לא פה וכו' וכו', התחלתי לחשוב. ואז הגעתי למסקנה שהציונים צודקים. הציונים צודקים. כן? טוב. יש ספר מעניין של הרבי ממונקאץ', בעל מנחת אלעזר, שהיה מגדולי המתנגדים לציונות, והיה יריב מאוד קשה של הרב קוק. יש לו ספר לא כל כך מוכר, הנקרא דברי תורה. דבר תורה, סליחה, דבר תורה. שם זה מחברות, 9 מחברות מתוך 10, העשירית נשרפה בשואה, 9 מחברות שבהם הוא כותב דברי תורה מזדמנים לו, על כל מיני נושאים, זה לא מסודר. פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. יש לו שם מאמר על כל המקורות שמדברים על זה שהגאולה היא כמעה כמעה. הוא מביא מהגמרא, מהמדרשים, מהזוהר, מכל מקום, מההלכה, מכל מקום שאתה רוצה, הוא אסף את הכל. ואז בסוף הוא שואל, ויש קושיה. כי אם מה שכתבתי הוא נכון, חלילה יש מקום לחשוב שהמזרחיסטים צודקים. ואז הוא עונה תירוץ. הוא אומר, לא, לא, כל מה שאמרתי זה מה שקורה בפנימיות של הדברים. אבל בניגלה הגאולה היא בבת אחת. בסדר? פתרנו את כל הבעיות. אז איפה אנחנו? כן. אז נמלא רוח השם לעבוד לטובת עמנו בארצנו, עם כל הדברים המכשירים אותנו להגיע להכוונה הנדיבה והעליונה הזאת, שאימה ימצא, ימצא כל הוד וכל זוהר של רגש ושכל. אבל, חליל, מה?
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 אבל
היום
בקולות תשמעו, כאילו יש מציאות
שאתה מדברת
שאפשר
שהגאולה תהיה גם ככה. נכון. אפשר, האם זה הכרחי? אבל, חלילה לנו להשפיל ולכמת את הנקודה הרוממה הזאת, שהיא אוצר אורה לעולם מלא, והיא אהבת כנסת ישראל. במה שנקצץ נטיעותיה ולחשוב שאימה, אין צורך עוד להתנסות הרעיון של עולם נצחי ורוחני, כלומר עולם הבא, שהוא הדבר התופס יותר מקום בקרב בחירי האנושות, בכל העמים ובכל הדורות. למי הוא מתכוון על בחירי האנושות שמדברים על נצחיות הנפש? הוא מתכוון כנראה לאמנואל קאנט, שקאנט אומר שהבסיס של המוסר זה האמונה בהישארות הנפש. איך הוא כותב? כן. אז גם פה הוא אומר, אבל כן, שבחירי האנושות, הוא מתכוון כנראה לקאנט. קאנט היה איש מאמין. זה האמונה בהישארות הנפש. בסדר? בגלל שמי שכתב ככה היה קאנט. אז אני שואל את עצמי, למי יכול להיות הרב, למי יכול הרב להתכוון? מן הסתם לקאנט. הוא כתב שהיסוד של המוסר זאת האמונה בהישארות הנפש. למה? כי אם אתה לא מאמין בהישארות הנפש, אז החיים בהכרח סובבים מסביב לאגו. אתה נהיה אגואיסט, ואז בעצם, אם אין עולם הבא, הרשעים צודקים. כן? כי אין לאן להגיע. לא.
אז מה זה רוח השם?
איפה אתה רואה רוח השם? אז נמלא רוח השם, הכוונה מוטיבציה. בסדר? כמו השופטים, בספר שופטים, שכל פעם שהם יצאו להילחם, כתוב, ותהיה עליו רוח השם. ואפילו, הפילוסופיה, נדמה לי שכבר קראנו את הפסקה הזאת.
למען הרצף.
למען הרצף. מה זה מצחיק? טוב. ואפילו הפילוסופיה האנושית הקלאסית. עכשיו, מה שהרב כאן אמר, שיש קשר בין הדביקות באלוהים לבין הזהות הלאומית, ואם אתה מרגיש גאווה לאומית יהודית, אתה מוכרח גם להתקשר לאלוהי ישראל, אז זה גם בכיוון ההפוך. שהעיונים הגדולים של אלוהי ישראל, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, חלים בעולם הזה דרך הזהות הלאומית. איפה ראינו דבר כזה? גם בפילוסופיה הקלאסית. למשל, הפילוסופיה היוונית. הייתה גם פילוסופיה, אבל גם מאוד יוונית. נכון? אז גם הפילוסופיה הגרמנית הייתה גם פילוסופיה וגם מאוד גרמנית. נכון? מעניין, במלחמת גרמניה צרפת בשנת 1870. לא יודע אם אתם זוכרים שהייתה מלחמה כזאת. מלחמת 1870. היא הייתה מלחמה בין גרמניה לצרפת. מלחמה עקובה מדם אגב. עכשיו מעניין, אחד מקציני התותחנים הצרפתים אמר שהוא שמח להפנות את הקנים שלו נגד הפילוסופיה השקרית של אימנואל קאנט. אתה הולך להרוג אנשים, זה נגד הפילוסופיה של... כן, ברור. ואפילו הפילוסופיה האנושית הקלאסית שבאה לשאוף לאלה הנשגבות ולברם גם לפרסמם בהמון, הייתה גם כן מחוברת עם מצב לאומי חזק מצידם. ובאו לעולם עם כל התביעות היותר נאות והדורות שבצד היופי שבמחשבה. האמת היא זה גם נכון לגבי הפילוסופיה ההודית והסינית. כלומר, רואים הרבה פעמים, או הרוסית, אנחנו רואים שההגות של מספר הוגים באותה האומה, יש לה איזשהו מאפיין מקבץ. נכון? טוב. מה?
שאתה שחן המשפיע על הפילוסופיה?
לא הבנתי.
זה שאני שח, נגיד, מישהו שחן לעולם הגרמני, זה משפיע על העולם.
כן. עובדה.
זה התרבות עצמה או עצם...
זה מכלול. כלומר, איך אנשים מושפעים מדעות? יש לפעמים שאדם קורא ספר, שם יש דעה, זה משפיע עליו. אבל הרבה פעמים הדעות מנסרות בחלל העולם בלי שאתה תדע בדיוק מאיפה זה בא. אבל זה בא מאיזשהו מקום. בסדר?
עובר דרך ישראל?
לא, זה עובר דרך כל מיני דברים. למשל, הרוח הדמוקרטית. כן? למה אנשים אוהבים דמוקרטיה? האם הם קראו את מה שהיוונים כתבו על זה, על מה שהמהפכה הצרפתית כתבה על זה, מה שטוקוויל כתב על זה? לא. הם אפילו לא יודעים מי זה טוקוויל. כן? אבל הרעיונות שלו הם החודרים בתוך החברה. זהו.
בעצם
הרב,
כמו שהרב מלמד, שהכל אומה הופכת לסוג של
איזה, לא, אידיאולוגיה, כמו שאין לה. כן, נכון, נכון, נכון. אז יש שאיפה שתואמת את הצרכים של אותה אומה. יחד. אז לכן גם בנצרות, בדתות זה גם נכון. משום מה, הנצרות הקתולית התפשטה יותר בעמים לטינים, והפרוטסטנטיות בעמים אנגלוסקסים. משום מה. אם המחלוקת בין הפרוטסטנטים לקתולים זה על עניינים שכליים, היה צריך להיות אותה פרופורציה של קתולים ופרוטסטנטים בכל המדינות. וזה לא ככה. מה? זה גם תלוי במי כבש את מי, אבל לא רק.
מה הקשר בין הקתולים
לבין ה... זאת עובדה. כן? זאת עובדה שהמדינות הלטיניות הן יותר קתוליות. עובדה. כן, כן, דיברנו על זה, אני לא מבין. צריך לחזור על זה עוד פעם רביעית? לא, בסדר. כן, ודאי גם. למשל, ספרדים ואשכנזים, להבדיל, כן? אז אחידה כותב, מדוע הספרדים מקילים בהלכה ואשכנזים מחמירים? כי אלה אחוזים במידת החסד ואלו במידת הדין. איך הוא כותב? עכשיו, האם הפוסק, בזמן שהוא כותב את הפסק שלו, חושב על זה, אני אחוז במידת הדין ולכן אני אחמיר? לא, הוא לא חושב ככה. אבל ככה זה יוצא. בסדר? טוב. אז איפה היינו? ובאו לעולם כל התביעות היותר נאות והדרום, כן, כמו שמתעוררים דווקא אז כל חוכמת יופי לשירה ולזמרה, לציור ולחיטוב, גם זה משפיע על האומנות. כאשר התבר לנו למדי מצב הפילוסופיה וקורות העסקנים שלה, ויחסם על עם לאומיותם. עכשיו, זה לא תמיד ככה, ברור שאנחנו מוצאים חריגים, אבל בגדול זה ככה. Okay. ומה נאמר עוד? כן, זאת אומרת שאין דבר כזה פילוסופיה אובייקטיבית. זה מה שזה אומר. כן, זה אחד הדברים המעניינים. למרות שאתה יכול למצוא לפעמים אינטואיציות פילוסופיות משותפות לכל התרבויות. יש גם דברים כאלה. אבל יש גם הרבה מאוד תכנים שהם מיוחדים לאומה זאת או אחרת. לא. עיין משל במאמר המחשבות של הרב קוק. הרב קוק בספר עקבי הצאן, יש לו מאמר נקרא המחשבות, שם הוא מחלק את המחשבות לשלושה סוגים. יש מחשבות אוניברסליות ששייכות לכל בני אדם. יש מחשבות שאומנם שייכות לכל בני אדם, אבל מקבלות צבע מיוחד לפי התרבות שמאמצת אותם. ויש מחשבות שמיוחדות לאומה זו בלבד. כן, מה אתה אומר? טוב. ומה נאמר עוד? על עם השם וחבל נחלתו זרע אמת. שמושגי האמת התיאוריים שיסודתם היא האמת האלוהית של הכרת אדון כל המעשים ושלילת עבודה זרה התגברה בהם באופן כל כך אלוהי ונשגב. כן, ביהדות זה מאוד קנאי הנושא של שלילת עבודה זרה. וכבר אמרה אביגיל לדוד בעת תגבורת הלאומיות והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוהיך כי מלחמות השם אדוני נלחם. שצריך על זה עקשנות לא מעטה. כי הרי מתי היא אמרה את זה לדוד? כשהוא עסק בהרחקת השודדים את הצון של לבן מהמדבר. כן, כמו דוד היה לו גדוד, הוא אפילו לא היה מחובר אל השלטון המרכזי, הוא ברח משאול, אבל הוא הגן על הצון של נבל הכרמלי, כשבאו שודדי המדבר. אומרת לו אביגיל, מלחמות השם, אדוני נלחם. איזה מלחמות השם? זה מלחמת קיום. לא, מלחמת הקיום של האומה היא מלחמת השם. אומה, זה נבואינו, שצריך על זה הקשנות לא מעטה, שלא לראות כמה היה תמיד פשוט מחובר, יחס הצלחה הרוחנית הנצרית עם הצדקה הלאומית לעשות טוב וחסד עם כנסת ישראל בכללה. ואיזה הוא חסיד המתחסד עם קונו. שכאן הזוהר מסביר מה זה קונו, כנסת ישראל, במקרה הזה. ומה גדול דיבורם של דורשי רשומות שאמרו עם כאן דילה, קונו משון כן. הכן של הציפור, הציפור השכינה. והכן שבו השכינה שורה, הכן זה כנסת ישראל, דה כנסת ישראל. טוב, כל הדברים האלה פונים באיזשהו מקום אל המיתר החבוי בתוך הזהות הלאומית הישראלית.
אבל מה זה דורשי רשומות?
דורשי רשומות זה מקובלים. איך מצטרפים למפלגה הזאת? אז זה פה הרב מפנה אותך, ספר תיקוני הזוהר. אני לא אמרתי, אבל הרב כאן כותב לך איפה זה נמצא בספר תיקוני הזוהר. פם פללה, למ, פם פם.